טוב, קהל קדוש, אנחנו לא נעריך יותר מדי, גם אבא לא אהב עריכות.
הוא הוריש לנו את זה.
כן, הוא הוריש לנו את זה. כיוון שזה יום הזיכרון לחללי צה"ל, רציתי לדון בסוגיה שקצת עלומה בתלמוד, וזה מה קרה לתלמידי רבי עקיבא בימי העומר. שכידוע, בגמרא נאמר שמתו בהשכרה, שזה בפשטות מגפה, ובין איגרת רב שרירא הגאון שמוסרת ידיעה היסטורית שהם מתו בשמד. שמד בכל מקום, הכוונה מלחמת בר כוכבא. והשאלה היא, האם יש רמז לדבר הזה בתלמוד? ואני מצאתי שני מקומות שלכאורה דברים מפורשים כמעט, שאכן תלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה. האחד הוא במסכת מועד קטן, בדף כף א' עמוד ב', נאמר כך: מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא. בניו של רבי עקיבא היו מן הסתם בכלל תלמידי רבי עקיבא. ואיך הם מתו? לא נאמר. אבל נאמר, נכנסו כל ישראל והספידום הספד גדול. בשעת פטירתם, כלומר כשהמנחמים עמדו ללכת, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם. כלומר רבי עקיבא רצה להודות לכל הציבור שבאו לנחם. הם אמרו, למרות ששני הבנים הם חתנים, בכל זאת, הכבוד שעשו הציבור, זה ניחם את רבי עקיבא. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק, אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו. וכל שכן, ששכרכם כפול, יכו לבתיכם לשלום. עד כאן היו דברי רבי עקיבא. מה הסיפור הזה של שני בניו חתנים? מה הצורך להזכיר את זה? איפה מצאנו מצב שבו חתנים עלולים להיפגע? הרי סתם חתן יש עליו שמירה. אלא מצאנו במלחמת מצווה שאפילו חתן יוצא מחדרו וחלה בחופתה, ועל זה בעצם רמז רבי עקיבא. וזה הוא ראה תיקון בשביל כבוד שעשיתם. הרי נאמר במסכת יבמות שתלמידי רבי עקיבא אבונם היה שלא נהגו כבוד. אז הוא אומר, בשביל כבוד שעשיתם, יש כאן נחמה על מה שקרה, כנראה בגלל היעדר הכבוד. אם כן, נרמז כאן שבמלחמת מצווה מתו. יש גם בסוף מסכת מועד קטן, בדף כבזן, עמוד ב', לא, זה לא בדף כף זין, זה בדף כף חץ. רק רגע. כן, בדף כף חץ עמוד ב'. כשמתו בניו של רבי ישמעאל. בניו של רבי ישמעאל, סביר מאוד שהם היו מתלמידיו של רבי עקיבא, הם היו בני אותו מחזור, הרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל. היו ברי פלוקתא, בני פלוקתא, ואם כן, מתו בניו של רבי ישמעאל, מה קרה כאן? גם פה התלמוד איננו אומר במפורש, אבל הוא מספר כיצד היה ניחום האבלים. נכנסו ארבעה זקנים לנחמו, רבי טרפון, ורבי יוסי הגלילי, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. אמר להם רבי טרפון, דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות, אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון. פתח רבי ישמעאל ואמר, כלומר, האבל, פתח ואמר, רבו עוונותיו, תחפו אבליו, יטריח רבותיו. כלומר, הוא האשים את עצמו שבגלל עוונות שיש לו, קרה מה שקרה. פעם ראשונה ושנייה. נענה רבי טרפון ואמר, מה יש לרבי טרפון לומר על הבנים של רבי ישמעאל? ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה. והלא דברים קל וחומר. ומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת? דכתיב, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. מה הקשר? נראה אם כן, שבניו של רבי ישמעאל היו שותפים למשהו שדומה למעשה נדב ואביהו. הניסיון להקים את המקדש בחזרה, כפי שמצאנו על המטבעות של בר כוכבא, ששם הוא הטביע את החותם של צורת המקדש. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, וספדו לו קוד ישראל וקברו אותו. ועלו דברים קל וחומר, ומה אביה בן ירובעם, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב יען נמצא בו דבר טוב, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. אז כאן נרמז שבניו של רבי ישמעאל עשו מעשה שדומה למעשהו של אביה בן ירובעם. ומה היה המעשה של אביה בן ירובעם? אז יש כאן שתי דעות, רבי זרע ורבי חנינה בר פפא, אחד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל, ואחד אמר שביטל פרדיסאות שהושיב ירובעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. אם כן, אנחנו רואים שבניו של רבי ישמעאל כנראה הם שותפים למעשה של עלייה לרגל, דבר שלא היה מקובל בימי רבי ישמעאל, אלא אם כן נאמר שהיה ניסיון לחדש את העבודה באותו זמן. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים ישרפו לה, ועלו דברים קל וחומר. ומה זכותיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצווה אחת, שהעלה ירמיה מנתית, כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. אם כן, אנחנו רואים שכנראה בניו של רבי ישמעאל, אף הם היו שותפים למעשה הדומה למעשהו של צדקיהו מלך יהודה, כשהוא מעלה את ירמיהו מנתית. דהיינו, שהוא מאפשר את העדות האחרונה לזה שעוד ייקנו שדות ובתים בארץ הזאת. ואחר כך, היותר ברור, נענה רבי עקיבא, ואמר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון מבקעת מגידו. ואמר רב יוסף, אלמלא תרגומי דעה יקרא, כלומר אלמלא התרגום של הפסוק הזה, להבה ידענה מייקה אמר, לא הייתי יודע מה כוונת הפסוק, בעידנה היא יסגה מספדה בירושלם כמספדה דאחאב בר עומרי דקטיל יתה עד הדרימון בר תברימון, וכמספד דיושיהו בר עמון דקטל יתה ברוך הגירה בבקעת מגידו. כלומר, לפי התרגום של רב יוסף, הפסוק הזה מדבר על הריגתם של שני מלכים, אחאב מלך ישראל ויושיהו מלך יהודה. עכשיו, לאיזה מלך מדמה רבי עקיבא את בניו של רבי ישמעאל? הנה, הוא כותב במפורש, לאחאב דווקא. אמר, אומה אחאב מלך ישראל, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם. כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. כלומר, שבני רבי ישמעאל, כלומר, אם רבי עקיבא ראה לנכון להביא את הפסוק הזה בתור הספד להם, כנראה שאף הם עשו מעשה גבורה הדומה למעשהו של אחאב שעמד במרכבה. כך שאנחנו רואים בצורה של רמזים אמנם, אבל רמזים די מפורשים, ש... אותם חכמים שהיו מתלמידי רבי עקיבא נהרגו במלחמה, וזה בעצם מאשש את דבריו של רבנו שרירא גאון, שמיתתם של תלמידי רבי עקיבא הייתה במלחמה. ולכן ראויים הדברים להיזכר לדעתי ביום הזיכרון לחללי צה"ל. אבל יש פה דבר מעניין, שהמעלות של תלמידי רבי עקיבא בעצם מוצנעות. הם מוזכרים רק בדרך של רמזים ולא בדברים מפורשים. אז יש לזה כל מיני סיבות היסטוריות שאפשר לנתח אותן, אבל העובדה היא שהמעלה של תלמידי רבי עקיבא נשארת מוצנעת. ויש לפעמים סוג כזה של אישיות, שגם כשבאים לשבחו רוצה שהדבר יהיה בצניעות. וכך היה אבא שלנו, שגם... אני מתאר לעצמי שהוא לא היה כל כך מרוצה שיספרו עליו את הכל, כי הוא אהב לעמוד בצל. וכפי שגם הבן שלי אמר לפני כן, הוא תמיד הסתיר את עצמו מאחורי הצל של אבא שלו. כן? זה לא אני עשיתי, זה אבא שלי עשה. אני הייתי שם במשרד, אני קצת עזרתי, אני קצת הרמתי טלפון, זה בעצם זה הוא שעשה. כן, ככה תמיד הוא היה בעצם נותן להבין, כשבעצם הוא היה נפש פועלת, נפש שיודעת בדיוק מה הוא רוצה, אבל הוא לא רצה שהדבר הזה יובלט, באופן אמיתי, לא משום שיש לו איזו צניעות, לא צניעות גנדרנית כזאת, אלא מתוך הכרה אמיתית, שבאמת לא הוא זה שפועל, אלא הוא חלק ממכונת ההיסטוריה הגדולה של עם ישראל. ביום הבר מצווה של אבא, רניק הפרט משכבו, הדיין של אלג'יר, הרב יצחק חנון, אמר איזה ראשי תיבות. אמר עליו חש, בראשו יעסוק בתורה. חש, חש, זה חיים שרקי, חש, בראשו, אז ככה יעסוק בתורה. כך הוא אמר עליו. תמיד אבא שלי היה רגיל לצטט את זה, להזכיר את זה. אבל השם שלו לא היה חיים, הוא חיים גדליה. חג בראשו יעסוק במלכות ישראל. כן, יש לנו גם חג, שערב אותו החג, אבא שלנו הסתלק, והוא סידר, לא יודע איך ההשגחה סידרה את זה, באותה שנה, שנה שעברה, יום העצמאות הוקדם לג' באייר. והשנה יום העצמאות יוצא בה' באייר. כך שבשנת האבלות לא היה יום העצמאות. הוא לא רצה לקלקל את החג. חג בראשו יעסוק במלכות. ואפשר לומר ששני הנקודות האלה, התורה והמלכות, היו מהותיים מאוד בהכרת השליחות שלו למען כלל ישראל. הוא גם ידע היטב, אני חושב שכשמסתכלים בעצם על מהלך החיים שלו ועל האופן שבו הוא פעל, שהוא היה ביטוי חי למה שהרמב״ם כותב בסוף מורה נבוכים לגבי השאלה של תכלית החיים. אני רוצה להגיד את זה בקצרה. הרמב״ם דן בשאלה מהי התכלית, מהי המטרה שבשבילה חיים. והוא מביא ארבע דעות המצויות אצל בני אדם. הוא אומר, הדבר המצוי ביותר אצל בני אדם, הם משוכנעים שהם חיים בשביל לעשות כסף. משוכנעים שזאת המטרה. ואומר הרמב״ם, זה חבל. כי סך הכל הדמיון, זה, הכסף זה דמיון. מה פירוש הדבר שחפץ כלשהו שייך לי? זה בעצם מוסכמה. אין שום שינוי אמיתי בחפץ שאני מייחס לעצמי. הדבר, אומר, כן, הרמב״ם אומר, חבל שרוב העולם עוסק בפעולה שהיא בסופו של דבר דמיון. אלא מה? יש אנשים שקצת פחות, אבל גם זה הרבה, אנשים שחושבים שחיים בשביל להיות בריאים. הוא אומר, זה כבר יותר טוב, כי זה שייך לגוף של האדם, לפחות זה משהו אמיתי. אבל, אומר הרמב״ם, זה לא כל כך שונה מכל בהמה. כלומר, גם לבהמה יש גוף. אז סך הכל, זאת שלמות שהיא מיוחדת לאדם, לא בתור אדם, אלא בתור בעל חיים. ותכלית מה שהאדם יגיע לזה, זה שהוא יוכל לשבור בידו לבנה. הוא בוודאי לא יגיע לכוחו של פרד אחד חזק, או לכוחו של הפיל. אז סך הכל, מה עשה האדם? הוא היה בהמה חזקה. זה עוד לא... אלא מה אומר הרמב״ם? יש אנשים, יש קצת פחות, אז הם קצת יותר. הם מקדישים את החיים שלהם כדי להיות בעלי מידות טובות. מידות טובות, יחסים, אתיקה וכדומה. זה, אומר הרמב״ם, זה כבר יותר טוב, באמת. זה כבר יותר מיוחד לאדם. אבל זה שייך למערכת היחסים בין אדם לאדם. אבל אדם עם כל המידות הטובות שבעולם, אם יהיה באי בודד, מה יעשה עם מידותיו הטובות? לא יהיה לו כלפי מי, הוא נדיב, אבל אין לו למי להיות נדיב. אומר הרמב״ם, אם כן, צריך לחפש מטרה שהיא עצמית לאדם באשר הוא. והוא אומר, וזה השגת השם, דעת המושכלות, ידיעת האמת באשר היא אמת. אומר הרמב״ם, וכל זה אמר ירמיהו. כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אומר חכם, הכוונה חכם במידות טובות, ואל תלל גיבור בגוף בגבורתו, ואל תלל עשיר באושרו, אומר הרמב״ם שזה מסודר לפי סדר הערכה אצל בני אדם, שבני אדם מעריכים הכי הרבה את האושר, לכן אפילו עשיר באושרו שלא יתעלל, כי אם בזאת יתעלל, המתעלל, השכל וידוע אותי. אומר הרמב״ם, ירמיהו היה יכול לעצור כאן את הפסוק, ולומר, כי אם בזאת יתעלל, המתעלל, השכל וידוע אותי. אבל ירמיהו המשיך. כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, בארץ, כי באלה חפצתים לאום השם. אומר הרמב״ם, כי זה לא די לדעת ידיעות מופשטות. הידיעות המופשטות האלה, יש להם ביטוי אחר כך. חסד, צדקה ומשפט בארץ. לא כפי שאלה שאומר הרמב״ם, כמו שאמר אריסטו, שההשגחה נעצרה בגלגל הירח. לא, יש השגחה בארץ, והיא באה לידי ביטוי בחסד, צדקה ומשפט. יאמר האדם, רגע, חסד, צדקה ומשפט, זה המדרגה השלישית שדיברנו עליה מקודם. סך הכל זה מידות טובות. אלא אומר הרמב״ם, כשאדם יודע את השם, אז החסד, הצדקה והמשפט שהוא עושה, זה כבר גילוי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. והוא מביא שמה, כמו שאמר, הודיעני נא את דרכיך ב-13 מידות. יוצא לפי זה, שיש הבדל בין התנהגות מוסרית, שהיא באה רק מצד הסדרת יחסי אנוש, לבין התנהגות מוסרית שבאה מתוך דעת השם. ונראה שאצל אבינו לא היה זלזול, לא בממון ולא בגוף ולא במידות, ודאי שלא. אבל הייתה ידיעה ברורה שצריך קודם כל, שצריך שהמעשים שהאדם עושה בעולם הזה, המעשים הטובים, יבואו מתוך מטרה של גילוי דעת אלוהים בעולם, וזאת ה... זה בעצם המסר שהוא השאיר בידינו, כשהוא נתן לנו להבין שכל הדברים האלה אינם ראויים שיהיו מיוחסים לאדם העושה אותם, כי באמת יש בזה טיפשות רבה, אלא ראוי שאדם יצניע את חלקו בתוך המהלך הגדול של גילוי השם בעולם, שהוא בסופו של דבר מעשה השם ולא מעשה האדם. נפשוט סורה בשורה חיים.